את חטיבת הצנחנים. ואז הוא בא למחת, אלי זעירא, גם אישיות מרכזית במלחמת יום הכיפורים, ואמר לו, שמע, יש אורי מילשטיין אחד גאון, איך אני יודע, כי לפני חודשיים נפגשתי עם אלי זעירא, ואז הוא סיפר לי בדיוק את הסיפור. בא רפול אל אלי זעירא המחת, ואמר לו, יש ב-890 אחד גאון אורי מילשטיין, בוא ניקח אותו והוא יעשה את ההיסטוריה, יחקור, יעשה, יפרסם את ההיסטוריה של הצנחנים. וכמעט אפשר לומר שזה שינה את ההיסטוריה. תראה, אפשר להגיד שאני מגזים, אבל אני ככה רואה את הדברים. יום אחד אני נתתי רעיון לקבוצה בגולני. אז אמרו לי החבר'ה האלה בגולני, אנחנו יותר טובים מהצנחנים, אבל הצנחנים יש אורי מילשטיין. זאת אומרת שאני עשיתי את הצנחנים מ-101 והלאה, אם אפשר לומר, במרכז השיח, ובמרכז השיח כמובן זה אריק שרון, ומאיר הרציון, ורפול, ואם אתה מסתכל בכלל על תולדות צה"ל, רוב הרמטכ"לים הם היו מהצנחנים, ואחריהם מהפלמ"ח, יש או מהצנחנים או מהפלמ"ח, מגולני איזה אחד או שניים, ומהשריון גם כן איזה שלושה, אבל הרוב זה פלמ"ח בהתחלה עד מלחמת יום הכיפורים, ואחרי יום הכיפורים זה מהצנחנים. ולא, עכשיו, במלחמת יום הכיפורים, אני במקצועי הצבאי, לא נתנו לי להיות קצין, כי הייתי צריך, עשו אותי להיסטוריון של הצנחנים, שזה דרגה הרבה יותר גבוהה מלהיות ממם או ממפי או משהו כזה, ואני במלחמה הייתי, אני עברתי לפני איזה קורס חובשים קרביים, אז במלחמה הייתי, פיקדתי על יחידה לחילוץ נפגעים. כשהסתיימה המלחמה אני פרסמתי בעיתון דבר השבוע שלא קיים היום, 7 המשכים זיכרונות משדה הקרב. וכתבתי את הדברים כמו שראיתי אותם, וכבר לפני זה, הרי עסקתי בהיסטוריה של הצנחנים, ובכלל במלחמות עוד מגיל 19 בעצם, עם ביקורת. מה הייתה התוצאה? זרקו אותי מהצנחנים. זאת אומרת, אני הייתי בצנחנים, אפשר לומר, שחלק גדול מהרמטכ"לים צריכים להודות לי, שהם בכלל הגיעו להיות רמטכ"לים, וחלק מהמח"טים צריכים להודות לי. אני בעצם יצרתי את השיח על הצנחנים בחברה הישראלית. והנה, כיוון שכתבתי, נקרא לזה, דברים גם שליליים, זאת אומרת ביקורתיים, אז החליטו לסלק אותי. זאת אומרת, לא החליטו, אחד החליט. מי החליט? הסמח"ט. מי זה הסמח"ט? מגד 890 במלחמה, איציק מורדכי. נו, איציק מורדכי אחר כך התגלה במלוא אישיותו, אז אני לא צריך להתפלא למה הוא החליט לזרוק אותי, כאילו שאני לא נותן יד להסתיר את הדברים. מה המשמעות של זה? לא אז זה התחיל, התחיל בגיל 14, אתה שאלת אותי על יום הכיפורים. המשמעות שהיא מסבירה גם את מה שקרה בשבעה באוקטובר השנה, היא שמערכת הביטחון, ובעיקר צה"ל, לא חושפים ליקויים, ומי שחושף ליקויים אף מהיחידה, ולימין צה"ל עשה עליי החרמה. למה צה"ל עשה עליי החרמה? כי אני חשפתי, אוי ואבוי, איזה סוד היום ונורא, כן. שמח"ט הראל יצחק רבין, ביותו מפקד חטיבה, בקרב שער הגיא 20 באפריל 48, ברח משדה הקרב. אתה יודע מה? לא ברח, נטש את פקודיו. לא רק שנטש את פקודיו, אלא קיבל הלם קרב, ונשאר כל חייו עד הרצחו פוסט-טראומטי. כשאתה רואה תפקודו של רבין בכלל, במהלך חייו ממלחמת העצמאות, אתה לא מבין הרבה דברים. יש הרבה דברים שאתה לא מבין, אחרים לא מבינים, וכשאתה לוקח את עניין הפוסט-טראומה, זה חושף הרבה דברים. אתן לך דוגמה. ב-19 באוגוסט 1993 נהרגו 7 אנשי גולני, מפנה פצצות אחד וגשש אחד בדרום לבנון. הוא נכנס לחרדה, אצלו הפוסט טראומה הייתה חרדתית, וחתם והתחיל למחרת את הסכם אוסלו. עכשיו אני בא ואומר ככה, אני לא נכנס לשאלה אם הסכם אוסלו זה טוב או רע. ברור שהיום אתה רואה שתועלת רבה זה לא הביא.
בלשון המעטה, כן.
כן, אבל אני לא נכנס לזה בכלל. יכולים להיות ויכוחים שונים. עכשיו, יש ויכוח שבאים ואומרים שמי שנגיד גרם להסכם אוסלו להיכשל היה דוקטור גולדשטיין או בנימין נתניהו. אני לא נכנס לזה. אני לא נכנס לזה בדיון הזה. אני יכול לדבר בדיונים אחרים.
בוודאי.
אני אבל בא ואומר, איך זה מתקבל על הדעת שאדם פוסט-טראומטי, שבעיקר נתון לחרדות, שלפני מלחמת ששת הימים הושפז וקיבל שוקים חשמליים כדי להוציא אותו מהחרדה, וזה הסתירו, אמרו, היה עייף, ישן, זה בדיוק מלמד ש... לא חושפים ליקויים. אם אתה לא חושף ליקויים, אתה לא מפיק לקחים. אם אתה לא מפיק לקחים, מה שקרה ביום הכיפורים, לא אחד לאחד. קודם כל, אחד לאחד אף פעם לא קורה, כי כמו שאמר הפילוסוף היווני, הרקלייטוס, במאה השישית לפני הספירה, פנטרה. אתה יודע מה זה פנטרה?
מה זה?
הכל זורם. הכל זורם. זאת אומרת, מה שהיה לפני שנה, שנתיים, חודש, השתנה, הכל השתנה, מה שהיה לפני שנייה כבר השתנה.
נכון, הבנתי.
אז ברור שאחרי 50 שנה, הפרטים הם שונים. תשמע, במלחמת יום הכיפורים לא ערפו ראשים ולא חתכו שדיים של נשים. אבל אם אתה מדבר על התפקוד של צה"ל, במובן של המחדל ה... מודיעיני והמחדל האגמי, או נקרא לזה המבצעי, ביום הכיפורים ובשבת השחורה, זה כמעט אותו הדבר בדפוס שלו.
שאלה.
עוד משפט. כן, מה כן, זה בבקשה. מלמד? בין היתר, שהסתירו את הליקויים של יום הכיפורים, לא הפיקו לקחים, ואם לא הפיקו לקחים, הליקוי חזר. כן.
אנחנו 50 שנה וחודשיים מאז מלחמת יום הכיפורים, ואנחנו חודשיים, כן, כמעט חודשיים, עוד יומיים, כמעט חודשיים מאותה שבת, ואתה בחודשיים האלה ראיינת לא מעט אנשים, ואתה עדיין כאן, הרגע קראת לזה ליקוי, ליקויים, אוקיי? וזאת למרות, ופה אני מבקש שתאיר את עיניי, ואת עיני המאזינים, או אוזני המאזינים, במלחמת יום כיפור, שבוע לפני או שבועיים לפני, קיסינג'ר נפגש אז עם משה דיין, היה מה שהיה, היום, שבוע שבועיים לפני, השביעי באוקטובר, קיסינג'ר נפגש עם בנימין נתניהו, מה שהיה אז, הקומבינה שסגרו אז, חזרה על עצמה בפורמט, כזה או אחר, 50 שנה אחרי, לפני חודשיים. האם, אחרי מה שלמדת בחודשיים האלה, ואני בטוח שאתה למדת אפילו יותר ממני בחודשיים האלה, כי אני באמת מאוד מעריך אותך ואת החשיבה שלך, האם באמת נכון לקרוא לזה כיום ליקוי או ליקויים, או משהו הרבה יותר חמור מזה, וזה בהתבסס, ואני רק אומר, בהתבסס על כך, שההתראות היו, אבל הדרג הבכיר דחה אותם, היו התראות מכל הגזרות, מכל הכיוונים, הדרג הבכיר דחה אותם, וזה כרגע מבחינתי, אני לא משחק את המשחק של ימין ושמאל, כמו שקודם אמרת, אני לא משחק את המשחק הזה, בין אם זה בנימין, בין אם זה, איך קוראים לו?
חליבה.
שיהיה מי שיהיה, הרמטכ"ל, שר הביטחון, אגם, מוסד, שבק, whatever. אלה אנשים שאמונים על הביטחון שלנו, איפה הם ואיפה הביטחון שלנו. אנחנו מן הפח של יום כיפור אל הפחת של השביעי באוקטובר. זה נהיה הרבה יותר גרוע, אוקיי? למרות שמספר ההרוגים הוא לא אותו מספר, זה נהיה הרבה יותר גרוע, לפחות בהרגשה. האם אתה עדיין חושב שצריך לקרוא לזה ליקויים?
קודם כל, ליקויים זה לא דבר קל כל כך. אתה יכול לקרוא לזה גם בצורה, תראה.
לא, אבל אני... ליקוי, סליחה, ליקוי, יש פה משהו בלי כוונה, קרה. אתה יודע, כמו כמעט וקרה, התחקירים, התחקירים שעושים על כמעט וקרה, כאן זה קרה, וזה, אני לא רואה את זה כליקוי, אז אני שואל עוד פעם, ליקוי זה אולי חמור, מחדל זה אולי חמור יותר, והאם כאן זה באמת ליקוי או מחדל, או משהו נגיע, הרבה נגיע יותר לזה. חמור משניהם?
תשמע, תשמע, אני הקמתי פורום שנקרא פורום לזרוח תחקירי קרבות הפקת לקחים, לפני 20 שנה בערך. ואנחנו הוצאנו בין היתר ספר שנקרא ניצחון בסבירות נמוכה על מלחמת יום הכיפורים. ובספר הזה יש 22 פרקים שכתבו אנשים שונים, אני שלושה מהם, אחד מהם השארת הקונספירציה. והדבר שאתה רמזת שהוא החמור ביותר זה קונספירציה. זאת אומרת, מין מזימה שאנחנו מכחישים אותה, שאנחנו מסתירים אותה, כדי לעשות את מה שקרה. אז קודם כל, אני עסקתי בזה, ותאר לעצמך שהממסד כל כך התרגש, שאני היחיד בתולדות המדינה, ואולי לא רק במדינה, אלא לא במדינה, לא יחיד, שעוד לפני שפרסמנו, אבל אני כתבתי פה, כתבתי שם, הרציתי, יצא נגדי ספר, של אחד בשם אבירם ברקאי. עכשיו, אבירם ברקאי הזה, שהוא אדם מהממסד, מקובל, מדריך טיולים, כתב על חטיבה 188, הוציא ספר על הנושא הזה. כמובן, אתה יכול לראיין אותו, תשמע ממנו, אבל לפי דעתי הוא לא הבין בכלל את העניין, הרי אני לא כתבתי שהייתה קונספירציה, כתבתי השארת הקונספירציה, ולשאר לגיטימי כל דבר. נכון. עצם העובדה שמישהו כותב ספר שלא לגיטימי להציג השארה, זה מראה לך את התרבות הנמוכה של נקרא לזה האליטות כותבי הספרים ומחנכי הדור. אבל בוא נעזוב את אבירם ברקאי. תראה, ולגבי מלחמת יום הכיפורים, אמרת על קיסינג'ר, זה לא מדויק, אבל זה לא מדויק. מה שקרה ביום הכיפורים, ששלושה שבועות לפני המלחמה, בא המלך חוסיין, נפגש עם גולדה בגלילות, ואמר לו אמר לה שתהיה מלחמה. שלושה שבועות לפני זה. אתה יכול להגיד גם פה, מ-8200 או מה... תצפיתניות, הייתה איזה וב שמפרסמים, שהיא כבר לפני חודש או חודשיים אמרה את הדברים האלה, שזה מה שהולך להיות ודחו את זה. גולדה התקשרה למשה דיין, אחרי הפגישה הזאת, ואמרה לו, תשמע, אני שומעת, היא הייתה צריכה לנסוע לחוץ לארץ, לכנס הסוציאליזם, אני יודע, הארגון הסוציאליסטי הבינלאומי. אז דיין אמר לה, אנחנו יודעים, אין בעיה, הכל ידוע וכיוצא באלה. וזה פחות או יותר מה שקרה עכשיו, שאמרו לו אותה וב שהתפרסמה בכל מיני מקומות, יודעים, בסדר, זה בשליטה, אין בעיה. עכשיו, כשאתה לוקח את מלחמת יום הכיפורים ואת הקונספירציה, שכמובן קיסינג'ר קשור לזה, ואני לא אכנס לכל הפרטים, כי זה לא הנושא שלנו.
נכון.
אני בא ואומר את הדבר הבא, אינטלקטואלית, אני רוצה להבין מה קרה שהמודיעין לא סיפק את הסחורה ביום הכיפורים, וגם בשבת השחורה, ומה קרה שלא רק המודיעין לא סיפק, אלא גם צהל תפקד גרוע מאוד, ביום הכיפורים, לפחות בשלב הראשון. לפי דעתי בכל מלחמת יום הכיפורים, והראיה, שביום האחרון ליום הכיפורים, היינו בקרב בעיר סואץ, והקרב בעיר סואץ היה הגרוע ביותר. אז אם צהל חזר לעצמו, איך תפקדת בעיר סואץ? אפשר להגיד אותו דבר גם בכיבוש החרמון הישראלי. אבל נקבל את מה שאומרים, אני אגיד את זה, אני, המילה היא השקרנים, אבל אתה יודע מה, אני מוותר על המילה שקרנים אחרי שאמרתי, ואני אומר כל המפקדים הבכירים, שבכל מיני כנסים למיניהם אומרים, ביום הכיפורים ניצחנו, והיה ניצחון יוצא מן הכלל, זה בעצם להשכיח את מה שהיה, ושלא יטפלו בדברים. זה מין, אני יודע, עיצוב אישי, עיצוב התודעה, או הינדוס התודעה. עכשיו אני בא ואומר, אנחנו רוצים לדעת מה קרה ביום הכיפורים, ורוצים לדעת מה קרה בשבת השחורה. הרצון לדעת, זה משהו אינטלקטואלי, משהו רוחני, זה לא דבר שאתה יכול לראות אותו, להריח אותו, זה לא דבר אמפירי, אתה רוצה להבין את הסיבה, וכשאתה רוצה להבין את הסיבה, אתה יוצר תיאוריה, לא חשוב, אתה יוצר תיאוריה, בסדר, תיאוריה, היפותזה, לא משנה, תיאוריה, מבוסס, זה לא מבוסס, אתה יוצר משהו רוחני, והמשהו הרוחני הזה, המבחן שלו, אם הוא מסביר את המציאות. מה עשתה ועדת אגרנט? באה ואמרה קונספציה, היו קונספציות, ושים לב, גם השבת השחורה, באו מיד כל השקרנים, ואמרו קונספציה. אבל כשאתה בודק את מה שהיה, הקונספציה לא מסבירה את הדברים.
אז מה כן מסביר, אורי? מה כן מסביר?
חכה, חכה. אז אתה בא ואומר, מה האלטרנטיבה? צריכים, איזה עוד אפשרות יש? והאפשרות השנייה ביום הכיפורים, לעניות דעתי, זה קונספירציה. זאת אומרת, אנשים תכננו, אני חוזר לקונספירציה של יום הכיפורים, לתת למצרים ניצחון קטן, יחזיר להם את הכבוד, אנחנו אחר כך נהפוך את הקרה על פיה, נאיים על השלטון של סעדת, האמריקאים יצילו את הסעדת מידינו, ואז סעדת יעזוב את הברית עם ברית המועצות, ויעבור לארצות הברית, והישראלים יראו שבסך הכל אי אפשר לשלוט בסיני בלי עבדות, וכל אחד יודע שהישראלים רגישים לעבדות. יש רגישות לעבדות, ועל זה אולי נדבר אחר כך, שזה אחת התובנות שלי. אומה שרגישה לעבדות לא יכולה להילחם, כי בשביל להילחם אתה צריך להקריב, לפחות לסכן, וחלק מהאנשים שאתה מסכן מתים, ואם כל אדם שמת או אדם שנחטף, זה איזה אסון היסטורי, שאתה צריך להפסיק את הכל, ואתה צריך לעסוק רק בזה, זה מלמד שאנחנו, יש לנו בעיה. יש לנו בעיה. כמו שהצ'כים למשל, לא נלחמו כשבאו הגרמנים הנאצים לממש את הסכם מינכן. בסדר, הסכם מינכן היה עם אנגליה וצרפת, לא עם צ'כיה. יכלו הצ'כים לבוא ולהסכים, לא, לא מקבלים. יבואו הגרמנים, נעצור אותם, ואתה יודע מה? בשלב ההוא שאנחנו מדברים על 1938, לצ'כים היו 38 דיוויזיות ולגרמנים 39. וכמו שאמר קלאוזוויץ, ההגנה יותר חזקה מהתקפה. יכלו לעצור אותם ולא הייתה מלחמת העולם השנייה בכלל. בכל מקרה, נעזוב את הפרשה ההיא. ההסבר שיהיו מעט עבדות, כי לא ייתכן שהמצרים מסוגלים לצלוח תעלת סואץ, וזה דומה, לא ייתכן שהחמאס מסוגלים לעבור את הגדר ששמו במיליונים, ועוד אחר כך לכבוש את מפקדת האוגדה, איזה מין דבר זה, הפלמח, סליחה, החמאס פה פוגש, אותו דבר היה גם לפני 50 שנה. מה קרה? קרה שלתת להם ניצחון קטן, הפך להיות ניצחון גדול, או לפחות עם הרבה מאוד עבדות. ובמובן מסוים זה זעזע את החברה הישראלית. ואנחנו נמצאים עד השבת השחורה, בעידן זעזוע יום הכיפורים. בחמישים שנים האלה, זה 50 שנים של זעזוע יום הכיפורים, שיצר שתי תנועות חדשות. תנועה אחת, גוש אמונים. גוש אמונים לפני יום הכיפורים לא היה. ההתיישבות לפני יום הכיפורים, למשל בבקעת הירדן וברמת הגולן, הייתה בכלל של השמאל, של מפאי.
מפאי, נכון.
אפילו
נכון.
של קיבוץ של השומר הצעיר היה שם.
אבל זה הגולן. אבל זה גם רק מראה לך כמה ההתיישבות דאז הייתה פשוט התיישבות יהודית או עברית או ישראלית. אוקיי, אז זה היה של השמאל, אחרי זה היה של הימין, אבל
לא,
זה
לא,
רק תנועת נגד.
חכה, זה לא כל כך פשוט. קודם כל, התחלת ההתנחלויות, ההתנחלות זה שזה היום באליטות הישראליות ביטוי שלילי.
לא, ברור, רגע, אבל אז אני לא רוצה ללכת לשם, סליחה שהפרעתי לך, אבל רגע,
אני רוצה... אז אני אומר, אוקיי, אז אני מסכם, אני מסכם. בעקבות יום הכיפורים קמו שתי תנועות חדשות. תנועה אחת היא גוש אמונים להתיישב ביהודה ושומרון. תנועה שנייה שלום עכשיו, שפחות או יותר התחילה לגבש את הסכם אוסלו. ואלה שתי התנועות שהשפיעו על הכל, על התרבות, על הפוליטיקה, על התפיסה, וגם על מה שקרה בשבת השחורה. זאת אומרת, בזה אני אומר שיש השפעות אדירות, וגם לשבת השחורה יהיו השפעות לא פחות, אולי יותר.
אולי יותר. האם יכול להיות שמה שאתה מתאר במלחמת יום הכיפורים, ממך, זאת אומרת, מהעיניים שלך, מהזווית שלך, עם מה שאתה כתבת על זה ומה שאתה הבנת, האם יכול להיות שזו רק קונספציה שאתה עדיין שבוי בה, ואתה אולי לא מוכן לראות שמה שהיה לפני חודשיים, בשביעי באוקטובר, הוא יותר ממחדל ויותר מליקוי, ואני נותן רק כמה דוגמאות למרות שיש למחביר.
רגע, לא אמרתי שלא.
רגע,
אני בא ואומר שאפשר לבדוק גם את מה שקרה בשבת השחורה כקונספירציה, בוודאי שאפשר לבדוק. לא אמרתי שלא.
אוקיי, אז אולי אני לא הבנתי נכון, כי אם אתה הולך עכשיו... מתי כתבת את הספר, זאת אומרת, מתי דיברת על יום הכיפורים, מתי פרסמת את מה שפרסמת על יום הכיפורים, לפני כמה שנים זה היה?
אני שבועיים אחרי יום הכיפורים פרסמתי את הסדרה שזרקו אותי. 20 שנה אחרי מלחמת יום הכיפורים פרסמתי ספר בשם קריסה ולקחה. מהי הלקחה? היא גם קשורה למה שקרה בשבת השחורה. עניין ההכלה, שאנחנו יותר לא מכריעים את האויב בעקבות תבוסת השמיני באוקטובר, היום השלישי למלחמה, היה תפקוד היום ונורא של האוגדה של ברן. ואז משה דיין בלילה שבין השמיני לתשיעי בא ואמר, אין לנו מטרה להכריע את האויב, אנחנו מטרתנו להשיג הפסקת אש. זה בדיוק מה שהיה עם החמאס. באו אנשים ואמרו כבר לפני 5 שנים ו-4 שנים ו-3 שנים, כשגנץ היה רמטכ"ל, צריך להיכנס לעזה ולהכריע את הרמטכ"ל. להכריע את החמאס. אתה יודע מה השתנה בינתיים מאז? באים אנשים עכשיו ואומרים, לא רק שאנחנו נשמיד את החמאס, אלא אסור לחזור להכלה הזאת.
בדיוק.
אתה צריך אחרי זה לטפל בחיזבאללה, לפחות אחרי הליטני. אבל הם לא יסכימו. לא יסכימו, תהיה מלחמה. אבל בלבנון הראשונה, בעקבות מלחמת יום הכיפורים, באו בטענות לבגין ולשרון, שזה מלחמת יש ברירה. ומה אנחנו היום אומרים בעקבות מה שקרה? בוודאי נעשה מלחמת יש ברירה. כי אם לא נעשה יש ברירה כמו מבצע קדש, אז אחר כך הם יעשו לנו את מה שעשו דרך. בשבת השחורה.
בעצם, בוא נגיד ככה, אני יודע שיש לך הערכה רבה, לכאן או לשם, אבל לאישים, לבעלי תפקידים, במהלך השנים, בממשלת ישראל, במערכת הביטחון הישראלית, ויש לך גם קשרים, ואתה ראיינת, באמת, כל הגוונים ומימין ומשמאל ובעלי תפקידים רבים, ואני יודע שיש לך הערכה רבה ואתה חלק מהם. יש היום משבר אמון בעקבות כך שכבר לא מדובר על קונספציה, אלא מוסיפים רש אחת, וזה הופך לקונספירציה, ומבינים שיש כאן הרבה יותר ממחדל, אני לא רוצה להגיד בגידה, אבל יש כאן התעלמות מוחלטת, כנראה במכוון, מסימנים שמגיעים מתצפיתניות, מסרטים, מציטוטים, ממודיעין, הבלונים שפתאום לא עובדים, כמובן התצפיתניות שדיווחו והתעלמו ואמרו זה בסדר והשתיקו אותם, ההתקרבות לגדר של החמאסניקים.
לא, מה שאתמול היה, מה שהבוקר, שאת יחידת הקומנדו העבירו בכלל ליהודה ושומרון.
למשל, בדיוק, ממש לפני, שבוע לפני, או יום לפני, באותו יום, בשבת בבוקר, בשישי.
יום קודם, יום קודם.
יום קודם, יום קודם. יש כל כך הרבה אירועים קטנים שיוצרים, שהוביאו אותנו למצב הזה, ההסתברות שמקבץ האירועים הזה הוא מקרי, שואפת לאפס, וכל בר דעת יכול, כשהוא נתקל בצירוף האירועים האלה, הוא מבין שזה לא מקרי. מה אנחנו לדעתך כאן כרגע אמורים לעשות? אנחנו בני ישראל, עם הממשלה שיש לנו והכנסת ואנשים בצבא שאומרים לנו לא עכשיו, עכשיו מלחמה, בוא נחקור את זה אחרי. מה אנחנו אמורים לעשות, אורי? כי אין לנו עכשיו עשרות שנים לבזבז. מה אנחנו אמורים לעשות בשביל לפתור את זה?
תראה, קודם כל, הטיעון שאנחנו נחקור את זה אחרי המלחמה, זה שוב טיעון שבא לעבוד עלינו בעיניים. כי אם הם יחקרו אז או עכשיו, לא יוציאו את האמת, כי הם ירצו להגן על עצמם. זה התיאוריה המרכזית שלי, שפיתחתי בספר תורת הביטחון הכללית, עקרון השרידות. כדי לשרוד כרמטכ"ל, אחר כך להיות שר ואחר כך ראש ממשלה, אסור לדעת איך תפקדתי. אסור לדעת שרבין ברח משדה הקרב, כמשל כמובן.
אגב, אני רק מוסיף שאלה, סליחה אורי, ותמשיך. מישהו שבמצב קרב, וישראל היא כל הזמן במצב קרב, זאת אומרת, בין אם זה הגנה על הגבולות או הכלה, זה עדיין סוג של מצב קרב, מישהו שבמצב קרב עושה פעולות נגד הצבא שלו, אתה יודע, יש במשפט שדה החוקים מאוד מהירים ומאוד ברורים, אז אני רוצה שתוסיף גם את ההתייחסות הזאת לשאלה ששאלתי. בבקשה, תמשיך.
תראה, לפי תורת המלחמה, שאנחנו אף פעם לא, יש איזה ביטוי כזה, אתה יודע איך להתחיל, אתה לא יודע איך היא תסתיים, ואתה לא יודע גם כמה זמן, למשל מלחמת העולם הראשונה והשנייה, כל פעם חשבו עוד חודש היא תסתיים בסוף, שתיהם כארבע, כחמש שנים.
חמש שנים, כן.
תראה, העניין הוא שלפי תורת הקרב, אתה צריך כל הזמן לבדוק, לפי משובים ופקחים וכולי, איך זה מתנהל ולהפיק לקחים. למה? כי נעזוב את מה שהיה בשבת השחורה, אבל מה שקורה עכשיו בעזה, יש הרבה טעויות. למה יש טעויות? אקס דפיניציו, כי בני אדם לא מתפקדים באופן מושלם, ולכן אתה צריך לאתר את הליקויים ולתקן אותם תוך כדי. עכשיו, היה לך משהו היום ונורא, ואתה נותן לאנשים שהם אחראים להיום ונורא להמשיך לנהל, אבל יכול להיות שחלק מהיום ונורא הזה, כמעט בטוח שזה ככה, זה בגלל יכולת לקויה מאוד של חלק מהאנשים האלה. נגיד ניקח את המודיעין. המודיעין עשה רושם טעות איומה. אם זה כל כך גרוע, צריך לסלק את אותם אנשים שאחראים לזה, כי הם ימשיכו בזה. שים לב ליחסי הציבור שלהם. באים היום ואומרים ככה, נכון שבשבעה לאוקטובר הייתה טעות, אבל עכשיו המודיעין יוצא מן הכלל. איך אתה יכול לבדוק וכל זה? לכן קודם כל צריך תמיד לבדוק, ותמיד הבודק צריך להיות עצמאי.
ברור.
אם הבודק לא עצמאי, אין לזה ערך. על זה בנוי במערכת המשפט בכלל.
האם זה שרוב הדרג המדיני שלנו, פלוס הצבאי, בעיקר הצבאי, אבל גם שופטים, קשורים לקרן וקסנר, זה לא משהו ש, אתה יודע, כדאי ורצוי להסתכל עליו ולפחות להשתמש בו כסוג של ראייה לכך שיש כאן אינטרס זר שמשפיע על לקיחת החלטות של החבר'ה האלה?
קודם כל, אינטרס זר היה תמיד מראשית הציונות. אל תשכח שנגיד אחד הדברים הגדולים שהניעו את הציונות זה הצהרת בלפור. לא הרצל, הרצל אמר מה שאמר, לא קרה כלום. אנשים עלו ארצה עוד לפני הרצל. והצהרת בלפור נתנה לנו אחרי כמה שנים את המנדט. אנחנו תמיד היינו תלויים באחרים. תמיד היינו תלויים באחרים. אגב, קח את ספר התנ"ך. היינו תלויים בוודאי. היינו תלויים באשור, היינו תלויים בבבל. הטעות שאנחנו הלכנו לא לבבל, למצרים. הלכנו לקנה רצוץ מצרים במקום להמשיך את הקשר עם בבל. תמיד תלויים. אבל קודם כל צריך להבין את הדברים, וצריך לחשוב, וצריך לדעת מה כן ומה לא, ומה צריך לעמוד על שלו. כי גם אם אנחנו תלויים בארצות הברית, תראה, ארצות הברית, הממשל התנגד להקמת המדינה. ושר החוץ האמריקאי, הגנרל מרשל, לחץ לא להכריז על העצמאות, אלא לדחות את זה. ושבכלל יהיה פה מנדט של האום, שזה נקרא נאמנות. בא בן גוריון ואמר לא. ברגע שבן גוריון אומר לא, והקים את המדינה, הוא התעמת עם הממשל האמריקאי. ובסופו של דבר, עובדה שאנחנו קיימים עד היום. זאת אומרת, אפשר להתעמת איתם. ארצות הברית תמיד יש לה אינטרסים. זה מובן מאליו. וארצות הברית מנסה ללחוץ בכל דרך אחרת, ואתה צריך לדעת איך לעמוד, איך תראה, ארצות הברית היא מדינה דמוקרטית יותר מה שאיתנו, ויש לה גורמים שונים שמשפיעים, ואתה יכול לעבוד עם הקונגרס, ואתה יכול לעבוד עם דעת הקהל, ואתה יכול לעבוד בצורות כאלה, שתראה, היו נשיאים בארצות הברית שממש אייזנהאור למשל, אחרי מבצע קדש, ואחרים, גם קנדי לא היה ידיד גדול, ועמדנו בזה. העניין הוא שהרבה פעמים הדבר במידה רבה תלוי בך. בייחוד תלוי בך אם נקרא לזה המדינה שאתה, אפשר להגיד, היא הידידה שלך, זה ארצות הברית. כי ברית, עם ברית המועצות זה הרבה יותר גרוע. ברית המועצות אתה פשוט שולחת צבא, כמו שנגיד להונגריה או לצ'כיה, ומחסלת את הניסיונות שלהם להקים איזה משטר דמוקרטי.
אתה יודע, אורי, אתה יודע, לפני נפילת מגדלי התאומים, בעל המגדלים, אני לא זוכר את שמו, לדעתי הוא אפילו יהודי, העלה את הפרמיה של הביטוח, והיו בבורסה בניו יורק, בדומה למה שהיה עכשיו, הימרו על הנפילה של הבורסה, שאכן נפלה אחרי מגדלי התאומים. עכשיו, כאן מסתבר, זה התפרסם רק אתמול או שלשום, התפרסם שהיה אותו דבר כאן על הבורסה של ישראל, וזה היה גם באפריל, כי אומרים שזה היה אמור להיות באפריל, מה שהיה בשביל באוקטובר, אבל בגלל שהעלו את רמת הכוננות, אז דחו את זה, וזה היה בשביל באוקטובר, וגם כאן הימרו על נפילה של הבורסה, מישהו גרף מלא כסף כנראה, זאת אומרת, ועוד פעם, זה עוד משהו שאני מוסיף פה למשוואה, הייתה כאן יד מכוונת, זה נעשה בזדון.
יש לך בעיה שאתה קופה באמצע.
באמת? זה רק אצלך.
האינטרנט שלך הוא לא תקין.
לא, זה אצלך, כי זה לא אצלי, כי אצלי תמיד הכל חלק, באמת. אבל אתה שומע אותי עכשיו ורואה?
עכשיו אני שומע, כן.
יופי. אז אני אמרתי, בדומה למה שעשו במגדלי התאומים, ובטח יש עוד עוד אירועים דומים, או מקרים דומים, עשו את זה גם פה בשביעי באוקטובר, ממש לפני, הימרו על כך שהבורסה טיפול. זאת אומרת, יש כאן יד מכוונת, זה נעשה בכוונת זדון, יש עוד לברר מי הארגונים שעשו את זה, אבל אם אני אוסף את כל המשתנים במשוואה, אני אישית, מה שאני רואה כאן, זה שמתבצעות כאן פעולות על ידי הדרג המדיני, המשפטי והצבאי, ואני אומר את זה בצער רב, פעולות נגדנו, נגד העם, נגד בני ישראל. איך אתה רואה את מה שאמרתי עכשיו? אתה מסכים עם זה? אתה לא מסכים עם זה?
תראה, אני הייתי אומר, נתפוס את השור בקרנב. מה בעצם, כשאתה חושב על קונספירציה, או אני חושב על קונספירציה, מי יכול להרוויח מזה? נתחיל את זה ככה. מי יכול להרוויח ואיך? עכשיו, אני לוקח את המודל של יום הכיפורים. אני יכול לקחת מודלים אחרים, אבל את יום הכיפורים אני מכיר, אז אני יכול לקחת משם רעיון.
מה?
בוא נניח שהייתה קונספירציה, אבל הקונספירציה לא הייתה שיהרגו 1,500 או 2,000 איש או משהו כזה, וישחטו וכולי. אם הייתה קונספירציה, חשבו שיתנו לחמאס לבצע איזושהי פעולה קטנה, יפרצו לאיזה שני קיבוצים, ייקחו איזה 10-20 בני ערובה, וזה פחות או יותר יניע תהליכים. נניח שהייתה קונספירציה כזאת. אני לא חושב שאנחנו נתנו יד לקונספירציה שיתעללו, ישחטו, יאנסו את מה שהיה. זה אם אפשר לומר, נקרא לזה, אם הייתה קונספירציה, הפתיע את הקונספירטורים. בכל אופן, את הקונספירטורים הישראלים. אני לא חושב שהם לזה נתנו יד. אני לא אומר שאין מישהו שהיה מוכן, אבל פה צריך יותר מאחד. סך הכל היה לך ראש אמן, היה לך רמטכ"ל, היה לך ראש המוסד, היה לך ראש השבק, והם שהם יסכימו שיעשו את מה שהיה, לא נראה לי, נראה לי מאוד מאוד לא סביר. אבל אולי.
אני מסכים שזה, גם אני לא אוהב לחשוב
אבל שזה. אבל יכול להיות שהם הסכימו למכה קטנה, ויצא מכה גדולה. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא ארצות הברית. ארצות הברית יש לה עניין, נניח יש כאלה שאומרים, לעשות את הרכבת מהודו ועד ישראל, דרך סעודיה, והם היו רוצים, מה הם בעצם היו יכולים להרוויח מזה? פה זה לא קונספירציה. פה זה המחשבה של רוסיה וסין ואיראן, לחסל את התוכנית הזאת, שאם היא תהיה, היא משנה לחלוטין את יחסי הכוחות, כי אז לא צריך בכלל את תעלת סואץ, לא צריך אולי את הנפט מרוסיה וכו' וכו'. אבל נניח לרגע שיש עניין גם בתוך ישראל וגם בארצות הברית לממשל האמריקאי הנוכחי, שידוע שהוא לא בעד ביבי, לאור מה שביבי עשה לאובמה, ולאור יחסיו עם טראמפ, יכול להיות שיש פה גם אלמנט כזה. ומה אומר האלמנט? ניתן מכה קטנה, זה סופית יוריד את האמון בנתניהו ובליכוד, ויביא בכלל לאיזה משטר אחר, ונניח שגנץ יהיה ראש הממשלה. וכשגנץ יהיה ראש הממשלה, זה הרבה יותר נוח, גם לאליטות המרכז שמאל הישראליות, שפחות או יותר אליהם משתייכים, נגיד אלה שקיבלו או לא קיבלו את ההחלטות, וגם לאמריקאים. זאת אומרת, זאת האופציה האפשרית.
אני מכיר את האפשרות הזאת.
אני בכלל בגישתי לא דוחה שום דבר. קודם כל נתחיל שאני לא דוחה, ואני לא דוחה מסיבה פילוסופית. ואני אומר דבר כזה, כל מה שבני האדם מוציאים מהפה יכול להתגשם. ברגע שאמרת משהו אפשרי, ולכן אם אנחנו פחות או יותר יכולים לחשוב על זה, גם אחרים יכולים לחשוב על זה, ויכולים לחשוב שאולי זה כדאי, בייחוד שהיו התבטאויות כאלה מצד נגיד הקפלניסטים ואנשי חיל האוויר שאמרו, שביבי יותר מסוכן מהחמאס. זאת אומרת, ביטויים כאלה התפרסם, זה לא שאמרו לי, אבל התפרסם שנאמרו דברים כאלה. זאת אומרת, אתה לא יכול לדעת.
אני מזכיר לך רק שמי שעד היום מסר שטחים, זה ממשלות ימין, זה אחד. שתיים, אני רוצה שתדע אם אתה לא יודע, זה שפינו עשרות אלפי אולי, בוא נגיד, מאות אלפי אנשים מגזרה דרומית ומגזרה צפונית, כשאני בעצם משתמש בעגה צבאית, אבל תכלס, פינו מאות אלפי אנשים מהבתים שלהם בדרום ארץ ישראל ובצפון ארץ ישראל, הקטינו הלכה למעשה את השטח של המדינה בארץ ישראל, צמצמו אוכלוסייה לאזורים יותר צפופים, וזה חלק, יוצא עוד פעם בצירוף מקרים פלאי, שזה חלק מאג'נדה 21 לבר קיימה וכל מיני דברים כאלה, שחלק ממנה זה בעצם לצמצם אוכלוסייה לאזורים עירוניים בלבד, עם, אתה יודע, דיגיטציה ובניינים וכל המשתמע מכך. ויוצא באורח פלא שוב, שבעקבות המצב צמצמו את אזורי המחיה של יהודים בארץ ישראל. אני רוצה להוסיף עוד דבר, או אתה יודע מה, לשאול אותך שאלה רגע, אני עובר רגע נושא, רק רוצה באמת לשמוע את דעתך בעניין. ב-2020 התבשרנו שיש מגפת קץ האנושות. ביבי, אז הפקיד הבכיר בישראל, בנימין נתניהו, בנימין איתי מיליקובסקי, או לא יודע בדיוק מה השם שלו, אבל הפקיד הבכיר בישראל דאז ניהל את המערכה. והחליף אותו אחר כך הפקיד בנט, שבאורח פלא הוציא ספר איך לנצח מגפה, שדומה מאוד לספר שהוציא בזמנו ביבי איך לנצח טרור. שוב, כל אחד כותב את הספר שמקדם אותו אל מול האיומים, ואני אומר הכל, אני אומר לך, במליצה ובמרכאות, כי מבחינתי הכל חרת עובדים עלינו, אבל בכל זאת אני שואל את זה. כל אחד מוציא את הספר במשהו טוב, והפקיד בנט הוציא ספר איך לנצח מגפה. והוא אמר בטלוויזיה, אני רוצה שהורים יריבו זה עם זה, וחווינו 3 שנים של טרור, היום ונורא, מצד הדרג המדיני, המשפטי, של אכיפת החוק. לא היה צבא כל כך, אבל יותר המשטרה. והכל התבצע נגדנו, לכאורה, לטובתנו, עבור ביטחוננו, עבור בריאותנו. האם אתה, בדיעבד, במבט לאחור, ברטרוספקטיבה, במיוחד עכשיו, אחרי החודשיים שעברנו, האם אתה מאמין שהייתה מגפה, שהיה צריך להשתמש בכל הכלים שהשתמשו בנגדנו, או שעבדו עלינו?
אין לי דעה בעניין.
אחרי כל כך הרבה מרואיינים, גם בנושא הזה אין לך דעה? אני לא מאמין.
קודם כל, אני על הנושא הזה לא ראיינתי איש. אני, ההתמחות שלי היא בנושא של צבא ומלחמה.
אני יודע.
ובנושאים האלה בהחלט אני גם כן אומר שצריך להטיל ספק, צריך להטיל ספק בכל, כמו שאמר דקארט, המבשר של המדע המודרני, רנה דקארט. אני בנושא הזה של מגפות וכולי וכולי, וניסיון לצמצם את המין האנושי, אני שמעתי כמובן, ואני, אולי גם פעם דיברתי איתך על זה, אבל אין לי על זה דעה. אני לא אומר שכן ולא אומר שלא.
אתה יודע, הקטע הזה של בוא נחקור את מה שהיה אחרי המלחמה, זה קצת מזכיר לי את בוא נפתח את החוזה המושחר של פייזר בעוד 30 שנה, לא עכשיו, כי עכשיו זה מגפה וזה חשוב שזה יישאר חסוי. זאת אומרת, יש כאן עוד פעם, יש כאן איזו שיטה שעובדת ממש טוב על בני אדם, לא על כולם, למזלנו, אבל על הרוב עדיין היא עובדת, והשיטה הזאת, אתה יודע, זה עם עניבות ואורות וצבעים וצפצופים בטלוויזיה ודמויות שמדברות בסמכותיות, וזה ממש עובד על בני אדם, ההיפנוזה הזאת. אני שואל אותך, אתה כאילו, אתה אופטימי?
תראה, קודם כל אני בוודאי שלא אופטימי, כי בין היתר בתיאוריה שלי אנחנו נמצאים בסביבה מאיימת, והאיומים העיקריים הם בכלל איומים מהחלל, זאת אומרת שיפול פה איזה סטרואיד ויחסל אותנו באופן טוטלי.
אתה קצת מזכיר לי את הפורום הכלכלי העולמי שאומר האיומים האמיתיים זה משבר אקלים. אתה באמת חושב שהסטרואיד
זה... קודם כל לא אמרתי אקלים, אמרתי שיש גרמי שמיים, וגרמי השמיים האלה הם עפים כל הזמן מתנועים בחלל, והם מדי פעם מגיעים לכל מיני, נגיד, כוכבים אחרים, והגיעו גם אלינו. ויש, שוב, כל מה שאני יודע, שלפני 60 מיליון שנים, כמעט פסו החיים על האדמות, כשהייתה נפילה של איזה גרם שמימי, וחיסל את החיים באותו זמן, או כמעט את כולם, ושרדו מי שהיו בתוך האדמה, שזה בין היתר היונקים, שאנחנו מהם התפתחנו.
אבל רגע, אתה אומר שאתה לא אופטימי בגלל זה, אני שואל רגע,
לא, אני לא אופטימי.
בני האדם, לא אסטרואידים, בני האדם, פה בארץ ישראל.
אני לא אופטימי בגלל איומים. אנחנו חיים בסביבה מאיימת, ואנחנו לא מודעים לכל האיומים שיש. הרי שמה, נניח רגע שכל הנושא הזה של הקורונה זה מניפולציה, אבל זה שיש מחלות זה ברור. יש מחלות והיו מחלות ויהיו מחלות, והיו גם מגפות בהיסטוריה. למשל, אחרי מלחמת העולם הראשונה, הייתה מגפת שפעת ספרדית, זה נקרא, שהייתה. אז לא המציאו אותה, גם לא הייתה סיבה להמציא, כי מתו מספיק אנשים במלחמה.
יכול להיות אגב, אורי, סליחה שאני איזה, יכול להיות שלא הייתה. אני רוצה שתדע, יכול להיות שעבדו עלינו גם בזה. זה לא אומר שלא מתו אנשים, אבל יכול להיות שאנשים, אתה יודע, התפרסם אתמול בבוקר או שלשום, אני יכול להראות לך פה את הסרטון שהתחלתי לצפות בו, אדם שהיה אמון על כל המידע הרפואי בניו זילנד, אחרי הזריקות. הוא אומר שאחד מכל שלושה אנשים בניו זילנד מת מהזריקות של הקורונה. אחד מתוך שלושה, זה 33% מניו זילנד, מהמחוסנים או המוזרקים שם, מתים. עכשיו, האם יכול להיות שבשפעת הספרדית לפני 100 שנה, פחות או יותר, יכול להיות שזה גם היה ככה שאמרו שיש שפעת נוראית ובעצם מה שהרג זה זריקות? יכול להיות?
הכל יכול להיות, הכל יכול להיות. אני אבל, תראה, אני אגיד את זה באופן יותר כללי. בני אדם עושים מניפולציות, ובני אדם עושים קונספירציות, ובני אדם עושים הרבה דברים כדי לפגוע באנשים שהם חושבים שהם מאיימים עליהם. עושים את זה כל הזמן, וכיוון שעושים את זה כל הזמן, אז יכול להיות שגם זה עשו, אני לא דוחה את זה, ולא מקבל את זה, כי זה לא נושא שאני מתמחה בו, אבל למשל, בנושאים שאני מתמחה בהם, שזה המלחמות, בהחלט בהיסטוריה האנושית, היו כל מיני מלחמות, שהמניע שלהם היה מניע קונספירטיבי, בוודאי שהיו.
כן.
קונספירציות, שמה, אתה רוצה, בני אדם רוצים לנטרל, כל החיים מנסים לנטרל איומים, קודם כל לנטרל את האיום של הרעב, ולכן עובדים ומרוויחים כסף. אבל מרוויחים הרבה כסף כדי שיהיה לנו כוח לנטרל דברים נוספים. עכשיו, בין היתר, המוח עובד של בני אדם, והם מתכננים כל מיני דברים איך לנטרל איומים. אז יש אנשים שחושבים, שלמשל זה שיש הרבה מאוד אנשים, ייצור מין צלחת פיטרי, שבסופו של דבר יחסל את המין האנושי. אז צריך לצמצם את מספר בני אדם. יש אנשים שחושבים ככה. עכשיו, אם הם חושבים ככה, אז יכול להיות שיש אנשים גם, שאומרים בוא נעשה את זה בצורה מסוימת. ואם הם עשו במקרה של הקורונה, או לא עשו במקרה של הקורונה, אין לי מידע. אין לי מידע ואין לי דעה, אבל אני
להיות, בהחלט... אוקיי, לגבי מלחמות, יכול להיות שהיו מלחמות בעבר, שחלק מהאינטרס של המלחמה היה באמת לצמצם אוכלוסייה בעולם?
אני לא חושב שבני אדם היו מודעים לזה כל כך, במאה ה-19 היה הוגה דעות אנגלי, או אני יודע, כלכלן אנגלי, שהוא הגיע למסקנה שלא יהיה מספיק אוכל לבני אדם. מתברר שהוא טעה, ובינתיים, מאז לבני אדם יש אוכל מספיק, ואפשר להגיד שהם זורקים ומשליחים ומשמידים יותר ממה שחסר לעניים. אבל יכול להיות שבעתיד לא יהיה, אני לא עוסק בנושאים האלה של איך יהיה ומה יהיה וכיוצא באלה, אלא בתחום שאני מתמצא, וגם שם אפשר להגיד ברבון מוגבל.
תודה רבה על זה. תגיד לי רגע, באמת על הענווה והצניעות, שאלה אחרונה, בקצרה, עכשיו, בחודשיים האחרונים, או במה שקדם לתקופה שאנחנו חיים בה כעת, בדרג המדיני, או הצבאי, או המשפטי, הייתה בגידה?
תראה, אפשר להגיד שכן ואפשר להגיד שלא.
תסביר.
אז ככה, בוא ניקח את מלחמת ששת הימים, היה בוגד במטה הכללי שהעביר חומר לברית המועצות. וזה גם די התפרסם. במלחמת יום הכיפורים, למידע שיש לי, אבל זה לא התפרסם, אחד האלופים היה בוגד. עכשיו, אם אחד האלופים, אולי יותר מאחד, זה לא קשור לקונספירציה. עכשיו אנחנו מדברים על בגידה, זאת אומרת, להיות סוכן זר, כאילו, או להיות סוכן, או משתף פעולה עם, עם אויב.
עם אויב, לפעול נגד בני עמך ושתף פעולה.
לפי מידע שיש לי, היה אחד מהם. עכשיו, לגבי השבת השחורה, אני הייתי אומר את הדבר הבא, של המילה בגידה היא חריפה מדי. אני חושב שחלק מהאנשים עשו דברים שיכולים לחשב כבגידה בלי שהם היו מודעים לזה. ואם אתה בוגד, זאת אומרת, פוגע באינטרסים היסודיים בלי שאתה מודע לזה, זה לא בדיוק בגידה. ועל זה כבר דיברנו. זאת אומרת, בגידה בשביל לסלק את ביבי. זאת אומרת, אפשר להגיד, מי היו הבוגדים כאילו? אתה יכול להיות שגם אנשים שנתניהו היו, עשו את מה שעשו כדי להפסיק כבר את כל, את כל המלחמה של הקפלניסטים. יש גם טענה כזאת מצד השמאל, אבל יותר טענה יש מצד הימין, שכל זה היה בשביל זה. אני בהחלט סבור ש... תראה, יש עניין שאנחנו לא עסקנו בו, אבל כמו שהבנתי ממך, אתה עוסק בו הרבה, שנקרא תרבות. התרבות שלנו, שאת היסודות שלה הניחו אנשי עלייה שנייה, שיש לי איתם קשר, כי רחל המשוררת היא דודה של אמא שלי, אחות של סבתא שלי, התרבות שלהם בגדול של אנשי עלייה שנייה, שהם יצרו את התשתית של התרבות עד היום, עד היום, בוודאי עד יום הכיפורים, היא נקרא לזה במרכאות תרבות של שלום. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות שלום עם כולם, וזה שאין שלום במידה רבה זה אשמתנו. אם נתפקד כהלכה, יש אפשרות להגיע להסדר עם הערבים ועם הפלסטינאים, ולעשות איתם שלום, הם בני אדם, אנחנו בני אדם, אין סיבה שנלחם. אנשים שכל חשיבתם היא חשיבה של שלום, בנושא של מלחמה הם לא חושבים, הם לא מבינים, כמעט הייתי אומר, למרות שזה לא עובד בצורה כזאת, אין להם במוח, או יותר נכון, בתודעה, מקום לחשיבה צבאית. לעומת זאת, אלה שהם חושבים צבאית, הם בין היתר חושבים על כל מיני אפשרויות, ובעיקר, worst case analysis, זאת אומרת, להתכונן למקרה הגרוע ביותר. פה לא התכוננו בכלל, לא לגרוע ולא ללא גרוע. ויכול להיות, בין היתר, שהבעיה העיקרית הייתה, שזה לא בדיוק בגידה, שיש קבוצה של אנשים, אחרי שברור שהתרבות הזאת של אנשי העלייה השנייה, אומנם הביאה להקמת המדינה, אבל המדינה שהם הקימו עם ליקויים רבים מאוד, שעליהם, מהם הזהיר כבר בדיוק לפני 100 שנה, בנובמבר 1923, זאב ז'בוטינסקי, במאמר שלו קיר הברזל, זאת אומרת שאין סיכויים להגיע להסדר עם הערבים, הדבר היחיד שצריך להיות קיר ברזל. אז מה הם עשו החברה האלה מהפלמח ועד היום את המניפולציה? יש קיר ברזל, קיר הברזל זה הצבא, אבל הצבא הוא לא קיר ברזל, והם עושים את הכל שהוא לא יהיה קיר ברזל. הם עושים את הכל במה? לפחות דבר אחד ברור, שהם גורמים לזה שלא יפיקו לקחים.
אתה יודע, דוד, לפני שהיה מלך, היה רועה צאן, הוא לא היה לו תרבות, הייתה לו אמונה. ובכל זאת הוא נלחם, לא עם חרב, לא עם כידון, עם אבן קטנה, רוגטקה. והוא הוריד את הלוחם הכי גדול של הפלישתים. אני שומע מה אתה אומר על העלייה השנייה שהביאה לכאן את התרבות, ואני חושב, מה עם ה... סתם דוגמה, כן? סתם כזה הגיגים כבר. מה עם התימנים? מה עם היהודים מתימן? נגיד, סתם כדוגמה.
לא הייתה להם השפעה.
לא, ברור. הם אבל שמרו ועדיין שומרים, ואולי בגלל זה באיזשהו אופן, שוב, במישרין ובעקיפין, אבל בכל מקרה באופן מעוות, כל הנושא של חטיפה ועינויים ודברים כאלה של אז, ילדי תימן, המזרח והבלקן, הם לא הייתה להם תרבות, הייתה להם מסורת, הייתה להם אמונה.
זה תרבות.
ואנחנו פה בזכות, אתה יודע, אותו ספר תורה והנבואות, ואנחנו בני ישראל, ויש לנו את האמונה הזאת. וזה נכון שהצירוף הזה של הציונות עם היהדות הביא אותנו לכאן, בוא נגיד 70, כמעט 80 שנה האלה, 75 שנה. אבל אני לא שומע, זאת אומרת, אני שומע בדברים שלך את העלייה השנייה, אבל אני לא שומע בדברים שלך על התימנים, ואני רק לוקח אותם כדוגמה, כן? אני לא שומע על המסורת, וזה בסדר, זה זכותך, אני לא שופט אותך, אני רק מביא עוד פן, שגם הוא, אחרי 2000 שנה, הביא את העלייה השנייה, ליצור כאן, דווקא כאן, לא באוגנדה, ליצור כאן תרבות.
שמע.
וזה קצת כמו הביצה והתרנגולת, אבל מה לעשות? צריך להכניס גם את הביצה וגם את התרנגולת למשוואה בשביל לדבר על המשוואה, אחרת יש לך רק אחד.
שמע, הובס, שהיה פילוסוף אנגלי במאה ה-17, וכתב את הספר לוויתן. ומה זה היה לוויתן? זה הפוליטיקה שהיא בולעת את הכל. והשאלה הייתה מי העלייה השנייה, העלייה הראשונה לא התעסקה עם פוליטיקה, כמעט, תמיד יש אלמנטים. הבעיה הייתה, מי בעצם ינהל פה את העניינים? האם ינהלו אותם הסוציאליסטים, או ינהלו אותם הלאומיים? הסוציאליסטים זה בן גוריון, והלאומיים נקרא לזה ז'בוטינסקי.
ז'בוטינסקי, כן.
בסופו של דבר ניצח בן גוריון. ובן גוריון ניצח לא כי הוא היה, אני יודע, היה אסטרטג גדול, אבל היה פוליטיקאי גאון. זאת אומרת, הוא יצר כוח, ואת הכוח שהוא יצר, שזה המפלגה וההסתדרות והמשק וכל מה שהקימו, זה היה הכוח שקבע את הדברים. והימין נגרר. מה האכזבה הגדולה? כשהימין בארץ עלה לשלטון, ב-1977 עם בגין, הם בעצם המשיכו את התרבות שיצרו מפאי ואחרים. הם לא עשו את השינויים. וכשניסה ביבי נתניהו אחרי הבחירות האחרונות לעשות איזשהו שינוי, התברר שזה כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, אני אומר בגדול, הם באו ליצור חברה חדשה ואדם חדש, במילים אחרות אוטופיה, נכון. והאוטופיה נכשלה, שזיף שבפודינג של האוטופיה זה הקיבוצים, והיום אין תנועה קיבוצית, יש קיבוצים, אבל זה לא במובן של אז, ברובם, וזה מבחינה כלכלית היה, לא חשוב, לא נדבר על הקיבוצים. בינתיים הליכוד עלה לשלטון, יחד עם המסורתיים, שזה הרוב, אבל המסורתיים יש בעיה, בוא אני אגיד לך מה הבעיה. המסורתיות יש בה אלמנט פונדמנטליסטי. זאת אומרת, המסורתיות זה להמשיך את מה שהיה. נקרא לזה לבנות עולם חדש, זה דבר אינטלקטואלי. זאת אומרת, זה אתה בונה דברים חדשים, אתה חושב, אתה מתכנן, ובאמת רוב האינטלקטואלים ביישוב היהודי ובמדינת ישראל, היו שמאלנים. לא כולם.
רגע, אני עוצר אותך, אני רוצה שתדע משהו, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אני רוצה שתדע משהו. שני דברים קטנים. אחד, סיסמה של הבונים החופשיים, עולם ישן עד היסוד נחריבה. אחד, שתדע, לא יודע אם אתה יודע.
יודע, לא.
יפה. שתיים, סיסמה של הפורום הכלכלי העולמי מאז הקורונה, build back better. מכיר את זה?
מכיר, אני יודע את זה, אבל זה, תראה, כל הסיסמאות האלה זה התחיל מקרל מרקס. התחיל מקרל מרקס ואולי גם לפניו.
אז כל האג'נדה הפרוגרסיבית, האינטלקטואלית, מובילה אותנו אל פי תהום. האמת שאנחנו כבר שם, זאת אומרת, אנחנו, בטח אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו כבר שם. ואני דווקא אומר, אם אנחנו כבני ישראל לא נתעורר דווקא אל המסורת הזאת, שהחזיקה אותנו כל כך הרבה שנים, אז אנחנו מדרדרים. אתה יודע, לפני שנתיים בערך ראיינתי את משה פייגלין, לפני חודשיים בערך, או חודש, חודשיים, לא יודע, חודש, עכשיו, ראיינתי אותו שוב. הוא, ואמרתי לו את זה בראיון הראשון, שאתה תזוז לכיוון שלי, אתה עוד תראה. והוא זז לכיוון שלי, והוא עוד נוכח ורואה בדיוק את זה. אין לו ברירה, והוא ימני קיצוני, כן? כאילו, אתה יודע מי זה משה פייגלין, והוא זז עוד ימינה מהפוליטיקה שהוא כל כך מאמין בה, מהקונספציה, הוא מבין היום שזה לא ליקוי ולא מחדל, יש כאן משהו הרבה 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 יותר חמור מהפוליטיקה המקומית, מהביצה, מהתקשורת, מהימין שמאל, ומהז'בוטינסקי ובן גוריונים של שני הצדדים, לכאורה ניצים, אבל בפועל עובדים יחד, מבחינתי, רק שתבין, כן, מאיפה אני בא, מבחינתי נתניהו וברק, עובדים ביחד. גם אם הם לא בתקשורת יומיומית, הם עובדים ביחד, כי המטרה היא, לא שימין ינצח או שמאל ינצח, אלא שבני ישראל יפסידו. ואני בא מהמקום הזה, ולכן כשאני בא ומדבר על קונספציה, אני חייב תמיד להוסיף את הרש הזאת, כי מדובר על זה. מדובר על כנונייה עולמית, בהתאם לנבואות של המסורת. כנונייה עולמית נגד בני ישראל. עכשיו זו דעתי, ואולי דעתם של עוד כמה, ואולי לא דעתך, וזה בסדר, אני לא, עוד פעם, אני לא שופט אותך. וזה בסך הכל רעיון איתך, אני מקשיב לך רוב הזמן, ותודה באמת על הזמן שאתה נותן לי ולצופים ולמאזינים, אבל אני גם לך אני אומר, אני חושב, אתה יודע, קודם כל אני מאחל לך עד 120 ויותר, ואני מאחל לך גם לזוז מאיפה שאתה נמצא היום, לכיוון או לתפיסה של אני ועוד כמה חיים אותה היום. מאחל לך את זה באמת מכל הלב, כי זה בסך הכל יותר מסביר את המציאות מאשר משאיר הרבה יותר סימני שאלה, וזה לא שאין סימני שאלה, אבל הרבה יותר מסביר את המציאות מאשר ההסברים הקונסרבטיביים, נקרא להם ככה. כן, כן. אני רוצה להודות לך, אתה יודע מה, רציתי לשאול אותך עוד שאלה. אתה יודע, בימים אלה, זה כבר כשנה מתרחש, מוסרים את הריבונות הבריאותית סלש רפואית של מדינת ישראל, מוסרים אותה בהתנדבות לארגון הבריאות העולמי, שהוא תת ארגון של האום, הארגון האנטישמי הכי גדול שיש, אולי פחות, אבל הכי גדול שיש, פשוט מוסרים את הריבונות הבריאותית רפואית לארגון הזה. מי שעושה את זה כאן בישראל, מבחינתי בוגד, ובוגד דינו, אתה יודע, מאסר עולם ומוות, כי הוא מוסר לאויב ריבונות כלשהי שלנו. זה קרה אותו דבר בשביעי באוקטובר, כאילו לפני, כן? זה קרה אותו דבר מבחינתי. אתה מכיר את הסיפור הזה על מסירת הריבונות הבריאותית רפואית של האמנה של מגפות וכל הדברים האלה? אתה מכיר את הסיפור הזה?
אני שמעתי בתקשורת שמדברים על זה, יותר ממה ששמעתי, אני יודע שיש דיבורים על הנושא הזה. לא, כמו שאמרתי לך קודם, לא התעמקתי בנושא.
כן. אוקיי, בסדר. דוקטור אורי מילשטיין, קודם כל אני רוצה להודות לך באמת על הזמן והידע שחלקת איתנו. אם יש לך משהו ככה לסיום, לומר לנו, אני אשמח.
לפי דעתי, אתה לא לגמרי, עמדת על דעתי. אתה אמרת, כשאתה אמרת, אתה תפנה לפה ותפנה לשם, ותעשה ואת הדוגמה את פייגלין. אני רואה את עצמי, כמו לפי ההגדרה שהוגדרו אינטלקטואלים, כי יושב על הגדר. אני לא מזדהה לא עם הצד הזה ולא עם הצד הזה, ולא פועל לפה ולא פועל לשם. אני רואה את עצמי כמי שהדיסציפלינה שלו נניח היא פילוסופית. זאת אומרת, אני מנסה להבין את המציאות. ואני, כמובן, אתה לא יכול לראה את הכל, בייחוד שהיום המידע הוא כזה שאתה לא יכול לשלוט אפילו בחלק קטן. ואם אנחנו דיברנו בכל זאת בעיקר על הנושא של השבת השחורה עם קצת יום הכיפורים, אז אני מנסה להבין איך זה היה, למה זה היה. כשאני דיברתי על הנושא הזה של העלייה השנייה וכולי, ובן גוריון, לא באתי ואמרתי שזה היה טוב. והרבה, בצד הצבאי זה היה רע מאוד אפילו. כי החברה האלה, כשהם דיברו על שלום עם הערבים, אז אם כך לא צריך צבא מקצועי, מספיק שיש מיליציה, ואני ביקורתי כלפי זה, אני בהחלט חושב שז'בוטינסקי צדק. מה שנוגע לכל העולם, שהעולם הוא אנטישמי, הרי זה ברור שהעולם הוא אנטישמי. יש איזה פתגם יווני, הדומה נמשך לדומהו. עכשיו, כיוון שאנחנו שונים מאחרים, ותמיד היינו שונים מאחרים, עם לבדד ישכון ותולעת יעקב.
ובגויים לא התחשב, כן.
כן, אז אנחנו, כיוון שאנחנו שונים, אז אנשים מתנגדים לנו, לפחות חלקים מהם, ומדי פעם זה מגיע למעשים חמורים מאוד. אבל מה שנוגע למצב במזרח התיכון ועם המוסלמים, זה, לפי דעתי זה לא אנטישמיות בכלל, אלא זה קשור לשני עניינים. עניין אחד, שערביי הערבים שגרו בארץ ישראל, רואים אותנו כקולוניאליסטים, שבאנו מחוץ לארץ ישראל, ומקימים פה מדינה משלנו. הארץ הזאת היא לפחות לפי התפיסות של אחרי מלחמת העולם הראשונה, אחרי הראשונה, שהמדינות, עמים יקימו באיפה שהם גרים מדינות. והנה אנחנו באנו מהחוץ, וזה גם נכון. זה שאנחנו היינו קולוניאליסטים, זה נכון. עכשיו, העניין הזה, אם זה צודק או לא צודק, תראה, אנחנו באים ואומרים, אבל אנחנו בעצם היינו פה לפני 2000 שנה, ומאז יש יהודים שנשארו פה ולא עזבו, כל זה נכון, אבל אני עכשיו לא אומר מה הגישה שלנו, ומי צודק, באיזה בית משפט, אני יודע, עליון, יחליטו מי צודק, ככה הם רואים את הדברים, זאת אומרת, המלחמה שלהם בנו, היא בעצם קודם כל, כי גזלנו את האדמה שהם חושבים ששייכת להם. זה דבר אחד. יש עניין אחר, שזה הגישה המוסלמית שכל בני אדם צריכים להתאסלם, וצריך ודין מוחמד נקבע בסייף, ואנחנו בין היתר נלחמים במי שלא מוסלמי, כדי שיהיה מוסלמי נניח. במקרה הזה משתלבים שני הדברים. גם נקרא לזה הגישה הלאומית, וגם הגישה הדתית, ובגישה הדתית אצל המוסלמים, כיוון שהם פונדמנטליסטים, זאת אומרת, הם בעצם גם אנחנו, לא לגמרי לא, כי מסורתי זה גם חוזר ליסודות. הבעיה אצלם שהם פונדמנטליסטים קיצוניים. זאת אומרת, אנחנו למשל במלחמות שלנו לא עושים את מה שעשה יהושע בן נון לעמים שהיו פה. לעומת זאת, הם לוקחים את מוחמד ואת מלחמותיו. כיוון שאני, כמי שמתעניין במלחמות, ובעיקר מלחמות של אויבינו, ומנסה ללמוד את אויבינו, למדתי את המלחמות של מוחמד. ואני אחד היחידים במדינה, אולי אתה גם, אבל אני חושב שאני אחד היחידים, שלא הזדעזע ממה שקרה בעוטף עזה ומה שקרה בבארי. למה לא הזדעזעתי? כי הם עשו את מה שעשה מוחמד, או מה שעשו בימי מוחמד. ואתן דוגמה, היה קרב בין מוחמד ממדינה לבין אנשי מקה, ואנשים של מוחמד הרגו את המנהיג של מקה, אחד בשם סופיאן. בקרב הבא ניצחו אנשי מקה, והבת של סופיאן באה לשדה הקרב, מצאה לפי הסיפור, האגדה או המיתוס, מצאה את מי שהרג את אביה ואכלה את הכבד שלו. ובמאה ה-20 הייתה משוררת פלסטינית ידועה, אני לא זוכר את שמה אף פעם, שכתבה שיר שמה תכלית חייה לאכול את הכבד של היהודים. זאת אומרת, במידה מסוימת, הכבד זה גם מין משל, מה שהם עשו בגוש קטיף, הם אכלו את הכבד של היהודים, וכמובן כשאתה אוכל את הכבד אתה גם רוצח, שוסף, מתעלל בגביעות, וזה שהם מתעללים בגביעות, את זה אני יודע יותר אולי מכל אחד אחר, כי חקרתי את מלחמת העצמאות לעומק של העומק של העומק, והייתה התעללות, הייתה בוודאי על המדהי ומקרים אחרים. למזלנו לא היו להם הרבה הזדמנויות, אבל כשהיו להם הזדמנויות הם עשו את זה. זאת אומרת, הם כאלה, ואני בניגוד לרוב הישראלים לא מאשים אותם ולא רואה אותם כפושעים, ואני תמיד אומר שזה טעות מצידנו לבוא ולדבר על זה שהם פושעים והם רוצחים ורצח היום ונורא. הם נלחמים, הם נלחמים בתרבות המלחמה שלהם, ואנחנו נלחמים בתרבות המלחמה שלנו, והביקורת העיקרית שלי שאנחנו עדיין יש לנו צבא לא מקצועי, וכשיהיה לנו צבא מקצועי, דהיינו מפקדים מקצועיים ולוחמים עם מוטיבציה, זה בינתיים יש, אז אנחנו נוכל לנטרל את האויב שלנו, שהתרבות הצבאית שלו היא אחרת לגמרי, היא אחרת לגמרי. וזה שאנחנו מדברים עליהם שהם פושעים והם רוצחים והם ככה והם אחרת, זה טעות. למה זה טעות? כי זה בעצם מונע מאיתנו להבין את התרבות שלהם. אתה צריך להבין את האויב עד הסוף, כמעט הייתי אומר יותר להבין את האויב מה שאת עצמך, אתה גם צריך להבין את עצמך. תראה, משה דיין בוועדת אגרנט בא ואמר ככה, לא הכרתי לא את צהל ולא את המצרים, מהמצרים הפחתתי והם היו הרבה טובים מה שחשבתי, וישראלים הגזמתי והם היו הרבה פחות טובים מה שחשבתי. מה זה מלמד? שהרמטכ״ל ושר הביטחון הכי נקרא לזה נערץ שהיה עד יום הכיפורים לפחות, לא הבין לא את צהל ולא את המצרים. זאת אומרת, הוא לא היה מקצועי בכלל. הוא לא היה מקצועי בכלל. ואני יכול להגיד לך אותו דבר על כל ראשי הממשלות שהיו לנו, אולי חוץ מבן גוריון. ולמה חוץ מבן גוריון? כי כשבן גוריון הבין שהולכת להיות מלחמה, הוא עזב את הכל במה שנקרא הסמינר של בן גוריון. הוא למד את הוויית הצבא והמלחמה. אין עוד ראש ממשלה בתולדות המדינה, לא אשכול ולא גולדה ולא שמיר ולא בגין, שעשו את מה שעשה בן גוריון. זאת אומרת, הם היו פוליטיקאים, מקסימום, אני יודע, הבינו משהו. משהו ממדינת ישראל, גם כן לא צריך להגזים בזה, אבל תראה, אבל זה נושא אחר, אני אסיים בזה.
רגע, לשיטתך, אבל אם אני מבין נכון לשיטתך, זה שמעבירים את החקירת הטבח ל-433, וזה בהנחיית בגץ, כן? לחוקי 433, שלא מתמצאים בדברים האלה, ובעצם 1,000 מחבלים, פחות או יותר, הולכים להישפט, אם יגיעו למשפט בכלל, כפשע פלילי, זאת אומרת, לא משהו ביטחוני, צבאי, על ידי חוקרים צבאיים שמנוסים ומיומנים בחקירות האלה ובמקרים האלה, יחסית, לשיטתך זה בסדר, כי זה...
תראה, כל דבר הוא מורכב, כל דבר הוא מורכב. אנחנו, יש לנו תרבות מלחמה שהיא תרבות מערבית. הרוסים באוקראינה מתנהגים אחרת, לא לפי תרבות המלחמה המערבית עם כל הסכמי אמנות אוסלו למיניהם. ואנחנו שופטים לפי התרבות שלנו. אני בא ואומר שיש בזה ליקוי, כי ברגע שאתה הולך לפי התרבות שלנו ושופט את האחרים בלי שאתה מבין לפחות, יודע, חוקר את התרבות של הצד השני, למה הדבר דומה שנגיד בבית המשפט שופטים פושעים פליליים בלי שמבינים את כל הנושא של התרבות הפלילית, של החברה הפלילית, של הקבוצה הפלילית, אתה צריך להבין את זה. ואז אתה יכול באמת, אם אפשר לומר, גם לשפוט. עכשיו אני בזה לא אומר, אני בהחלט חושב שהבעיה שלנו עם האויב היא לא לשפוט אותו, אלא להרוג אותו, להשמיד אותו. הרי גם במסורת צריך להשמיד את המלאק. אז אם אנחנו רואים, נגיד, את החמאס כמו המלאק, נניח, אז אני אומר, אם הם המלאק, צריך פשוט להשמיד, אין חוכמות פה. ובאמת ששאול המלך ריחם על המלאקי, אז בא שמואל הנביא, ואמר לו, גמרת עם המלכות, אני אעביר את זה למישהו אחר, אתה לא מתאים לזה. כן, נכון? את האויב מהסוג הזה, כמו הנאצים למשל, את הנאצים צריך היה להשמיד, ובמידה מסוימת גם השמידו, לא בדיוק, המלחמה השמידה אותם, אבל את המנהיגים הוציאו להורג, כן?
ראית את הסרט המטריקס?
לא.
אולי תראה. את החלק הראשון, לא את שלושתם.
אין לי זמן, עזב, נו.
אני אומר לך שיהיה לך מעניין, אתה יודע, תשחק בראש, בזמן שאתה רואה, תשחק בראש, איך זה במציאות ואיך זה בסרט.
רגע, זה נמצא שם בנטפליקס?
יש את זה בכל מקום, איפה שאתה רוצה, יש כבר.
אז אני יכול בנטפליקס.
20 שנה.
מה אתה אומר?
זה סרט מלפני 20 שנה, אז יש אותו בכל מקום. אוקיי. מתורגם, הכל.
טוב.
אני מאוד ממליץ לך לראות, אני חושב שהוא מאוד, אני ראיתי אותו, אתה יודע, 3 פעמים במהלך חיי.
לא, לא, טוב.
אבל... זה רק סרט, זה רק סרט, אני לא תופס ממנו יותר.
אני לא נגד, המלצת, אני לקח בחשבון. טוב, אז תודה רבה לך.
המון תודה לך, אורי.
אמרת חצי שעה ולקח שעה וחצי.
אמרתי עד שעה ולקח עד שעה וחצי, כן.
טוב, אל תשכח לשלוח לי את הקובץ.
בשמחה. תודה רבה לך, אורי, כל טוב, בשורות טובות.
כל טוב, בשורות טובות.